טוב, אנחנו בשיעור נפש הפרשה. העניין של השיעור הזה זה עבודת הנפש בעקבות הפרשה. ובגלל שבשבוע שעבר היה יום עיון לט"ו בשבט, לא הספקנו להתייחס למתן תורה. מתן תורה זה כמו, זה כזה אור גדול. כמו שיש שלושה ימים הכנה לפני, אז אפשר גם שלושה ימים הכנה אחרי. אני רוצה ללמוד איתכם היום ביחד קטע מדברי הזוהר הקדוש. על הפרשה, אתם יודעים שהזוהר יש לו חלקים שהם הם עוסקים בנסתר, זה בטח לא נלמד כאן, יש לו חלקים שזה כמו, אפשר לקרוא לזה מדרש. אז זה החלק של המדרש יותר. כדי להבין את הדברים של הזוהר, נצטרך נקדים הקדמה, שלכל לכל מילה בתורה, היא פועלת בתוך ארבעה ממדים. מילה אחת, ממד אחד זה המילה בעצמה. האות שמצטרפת למילה. ארבעה, נקרא לזה, תכנים. האות הזאת היא, או המילה, יש לה עליה ניקוד, נקודות. זה מעניק לה משמעות נוספת. ועל גבי הנקודות יש משהו יותר עליון, שזה הטעמים. הטעם. והטעם הוא המנגינה של המילים. המנגינה מוסיפה, אנחנו מבינים את זה אפילו בצורה פשוטה ביותר, המנגינה מוסיפה תוכן משמעותי. אני יכול להגיד לך שלום, אני יכול להגיד לך שלום, אני יכול להגיד לך שלום. אותה מילה, הראשון הוא כזה רשמי, השני זה מאוד מתעניין ומצפה, השלישי זה תעופי מהעיניים, אתה לא מעניין אותי. נכון? הכל על אותה מילה, פשוט ניגנתי אותה אחרת, עשיתי להנגנה אחרת. אז הטעמים, טעמי הקודש של התורה, הם בעצם, הם אפשר לקרוא לזה סוג המשמעות העליונה ביותר של שאפשר להוסיף על המילה. זה נקרא טנטה, תיבות, נקודות, אותיות, טעמים ואותיות. בסדר? אותיות, נקודות, תיבות, אותיות, זה טעמים. זה כאילו הראשי תיבות, תף, נון, תת, א'. אז זה הטעמים. עכשיו, על גבי הטעמים יש תופעה מיוחדת בפרשת, בעשרת הדיברות. והנקודה המיוחדת היא שאת עשרת הדיברות קוראים בטעם עליון. אתם יודעים מה ההבדל בין טעם עליון לטעם תחתון? טעם תחתון זה הטעמים הרגילים שאנחנו קוראים. וטעם עליון זה רצף טעמים מיוחדים שמופיעים דווקא בעשרת הדיברות, ובדרך כלל משתמשים בהם רק כשקוראים את עשרת הדיברות בציבור. כשקוראים אותם בציבור, בעל הקורא, הוא קורא אותם בטעם עליון. ההבדל בין טעם, בין הטעם התחתון, תראו גם בכל תנ"ך רגיל. אז יש כאן, בתנ"ך הרגיל יש בפרשות ביתרו יש את הקריאה בתורה בטעם רגיל, אבל אם נלך לסוף, בדרך כלל יש בסוף את ה... הנה, עשרת הדיברות בפרשת יתרו בטעם העליון, כן? וגם בפרשת ויתחנן בטעם העליון. וההבדל בין הטעם התחתון לבין הטעם העליון זה שהטעם העליון הוא לוקח בעצם את הדיברות ומחלק אותם, כאילו אין כמעט סוף פסוק. כל פסוק מסתיים בסיום דיבר. כן, אנוכי השם אלוהיך, זה פסוק אחד ארוך, עד לא אהבה אל שומרי מצוותיי. לא תיסה, זה עד זה. כל השבת היא פסוק אחד, עד ויקדשהו. ובאמת, רוב הטעמים הם טעמים של למעלה. כמעט אין שם, כמעט אין שם אתנחתה, כמעט ואין, וכו' וכו'. אז זה נקרא טעם, זה טעם מיוחד. זה כאילו, אם אני מתרגם את זה לעולם המשמעות, זה משמעות נוספת, עמוקה, עליונה מאוד מאוד, שאפשר להגיד אותה לא בכל הזדמנות, אפשר להגיד אותה לא בכל פעם, רק כשנמצאים במעמד מאוד מאוד קדוש, מעמד מאוד מאוד מיוחד של קריאת התורה, בעשרת הדיברות, בציבור, ברבים, אז אפשר להגיד את הדבר הזה. על העניין הזה מדבר הזוהר. מה הוא אומר? אומר ככה, כתוב לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא פסקה טעמה בכל הנתלת. ואיליו דפסקה טעמה, לא הווה תיקונה לעלמין, והאסיר לן לקטלה נפשה באלמה, אף על גב דעבור על דאורייתא, אבל במה דפסקה טעמה אסיר ושרי. כלומר, בטעם התחתון, כשכתוב, נגיד, לא תרצח, לא תגנב, לא תנאף, אז כתוב, זה כתוב במילה אחת, לא תרצח, לא תגנב, אסור. בטעם העליון, זה כתוב בצורה טיפה משונה. יש שם איזה מפסיק בין הלא לבין התרצח. ואז אתה כאילו קורא את זה לא. ככה גם הבעל קורא את זה לא. ואז אתה קורא תרצח. כלומר כאילו, תודה רבה, ברוך תהיה אמיר. יש איזה פינוק רציני. כן? אתה כאילו קורא לא, מפסיק, ואז תרצח. כאילו כתוב לך לא, מצד אחד, מצד שני, תרצח. איך אפשר להגיד דבר כזה? איך אפשר להגיד? אבל זה מה שכתוב. לא, תרצח. לא, תגנוב. אומר הזוהר, וזה תיקון העולם. תיקון העולם, למה? כי אם היה כתוב לא תרצח ככה, חד משמעי, אסור היה להרוג אף אדם בעולם, כולל לא מישהו חייב מיטה בבית דין. זה הפסקה הראשונה, לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, לא, פסקה תמה בכל הנתת יש פסק, ואילב דה פסקה תמה, לא הווה תיקון על העלמין, לא היה תיקון לעולם, והיה אסור לן לקטל נפשה בעלמה, יש פעמים שאדם חייב מיטה, צריך להרוג אותו. אף אגב דה יעבור על דה אורייטה, אבל במה דה פסקה תמה, בזה שיש טעם שהפסיק, אסיר ושרי, זה נהיה פעמים שזה אסור, ופעמים שזה מותר או מצווה. ממשיך הזוהר ואומר, לא תנאף, גם אותו דבר כתוב, המילה ניאוף היא מילה, חמורה מאוד. אז אומר, אילב דה פסקה תמה, אם לא היה מפסיק הטעם, אסיר אפילו לאולודה, או למח דה בעית את החדווה דה מצווה. ובמה דה פסקה תמה, אסיר ושרי, אם לא היה כתוב, את ההפסק הזה באמצע, והיינו קוראים לא תנאף, אם לא היה לנו את הצד החיובי כאילו בתנאף, אז אסור היה לאדם להוליד אולי. ואסור היה לאיש להיות עם אשתו, הנשואה לו כמובן, בשמחה, בחדוות מצווה של יחסי אישות. עכשיו שכתוב לא תנאף, אז לא לצדדים מסוימים, וכן לצדדים אחרים. ממשיך הזוהר ואומר, לא תגנוב. אילב דה פסקה תמה, הווה אסיר אפילו למיגנב דעתה דרבי באורייתא. לגנוב את דעת רבו בתורה, או דעת הדחכם להסתק לבי, או דיין הדדאין דין אלפון טענה, או דיין שדן את הדין בטענות, תכף נסביר, דעיץ צריך לי למיגנב דעת הדרמאה, ולמיגנב דעת הדתרוויו, לאפ קדינה לנהורה, ובמה דפס קטעמה אסיר ושרי. לא תגנוב. אם היה כתוב לא תגנוב חד משמעי, אסור היה לגנוב בכלל. עכשיו שכתוב לא תגנוב, יש פעמים שבהם מותר לגנוב. איך? כשנגיד צריך, הוא מביא כאן דוגמה, דיין. דיין שדן דין, ויש, אתם יודעים שבדיני התורה, יש דיני ראיות ויש דיני טענות. דיני ראיות זה אם כל אחד הביא ראיות לטענות שלו. אבל יש פעמים שאין ראיות, זה רק בטענות. אז בטענות, יש יכול להיות שמישהו שהוא רמאי, שקרן, והוא מצליח, כי הוא יודע לשקר יותר טוב. אז הדיין צריך להיות מספיק חכם, כדי לגלות את הרמאות מתוך הדברים שלו. כולל לשים לו טריקים, תרגילי חקירה. אתן לכם דוגמה. היה הרב אברהם שפירא, זכר צדיק לברכה, הרב הראשי היה פיקח גדול מאוד. הוא היה דיין מנוסה גם הרבה מאוד שנים. פעם אחת הגיעה אישה לבית הדין, וטענה שהיא גרושה. כבר היה רשום שהיא נשואה, אבל היא טענה שהיא התגרשה. ואישה שאומרת שהיא גרושה היא נאמנת. עכשיו היא עלתה מאיזה ארץ, היא אומרת, לא, המסמכים שם, נאבדו לי, אבל התגרשתי, כן? וראו שהיא, ככה זה. אז רב אברום אמר לה, רגע, יש לי שאלה. כשהתחתנת, אז הסתובבת מסביב לבעליך 7 סיבובים, נכון? אתם מכירים את המנהג? שהכלה מסתובבת, מסביב לחתן 7 סיבובים, כן? בדיוק. אמר לה, וכשהתגרשת, כמה סיבובים הסתובבת? אז אמר לו, 14. יקר! לא מסתובבים כשמתגרשים. אז זה מותר לעשות דבר כזה? אתה יודע ש... זה נקרא לגנוב לשם, או כאן הזוהר מביא דוגמה, אדם שרוצה לגנוב את דעת רבו. מה זה לגנוב את דעת רבו? נגיד התלמידים מאוד מאוד אוהבים שהרב מדבר על איזה נושא. מאוד אוהבים לשמוע את הרב מדבר על איזה נושא. אבל הם יודעים שהרב הכין שיעור בנושא אחר. אז אחד החבר'ה אומר, תקשיב, אתה תשאל שאלה, ואני אגיד איזה מילה שהיא מהנושא שאנחנו אוהבים, וככה הרב יתפתה לדבר על הנושא הזה. כן? אנחנו היינו, כשהיינו נערים, היה איזה רב אחד שהיינו אוהבים לשמוע אותו מדבר על כל מיני אקטואליה וכל זה. אז היינו לוקחים איזה עיתון, גוזרים איזה ידיעה כזאת מעניינת, ושמים לו על השולחן. הוא היה מגיע, היה רואה, היה אומר, זה, מתחיל לדבר על מה שאנחנו אוהבים. הרווחת, כן? אז אומר הזוהר, אם זה כמובן נעשה לשם תוכן חיובי, זה מותר. אם היה כתוב לא תגנוב קטגורית, היה אסור. לא, תגנוב. כן.
אפשר לסמוך על תסתכל על זה ככה שכל דבר שבורא, כל דבר שבורא עולם עשר, יתיר לו משהו כנגדו.
בדיוק.
כמו לא תרצח, אפשר במלחמה. חלב, בשר וחלב, טינים.
בדיוק. בדיוק, אבל אנחנו...
זה כאילו, אני מסתכל על זה במובן הזה, שזה גם אחד מהדברים.
בדיוק, זה ממש דומה, אנחנו תכף נראה. זה לא דומה. א', זה מה שאתה אמרת, אני חושב שמסתתרת פה קומה נוספת. תכף נבין למה. לפי הדברים של הספר האור המאיר. לא תענה ברעך, את שקר אומר, הזוהר שמה אין הפסק טעם, כי הוא אסור כלל וכלל. לזכור מישהו שישקר, גם בשביל מטרה חיובית זה אסור. אתם מבינים? מותר למורה לעשות תרגיל בכיתה על עצמו. מותר למורה לשאול שאלה כדי ש... אבל אסור למורה להגיד לתלמיד, בוא אתה, איך זה, אני כאילו לזכור איזה מישהו שיגיד איזה כאילו עדות שקר על תלמיד כדי שהוא יודע. זה אסור. בסדר? כי זה, אחרת אין הדבר סוף. כל אחד יגיד, אני התכוונתי לשם שמיים ויזכור, זה כמו מה שקרה עם קרם נבות הישראלי. זה אסור. אם אדם על עצמו, כאילו אני חושב שהמכנה המשותף זה שכל הדיברות הקודמות זה אדם בינו לבין עצמו. אדם בינו לבין עצמו, יש פעמים שמותר, יש פעמים שאסור, וכאן זה כאילו לזכור מישהו אחר. לא תחמוד, אני דילגתי ללא תחמוד, לא פסיק טעם הכלל. גם כן, גם שם, אין שום הפסק בטעם. והיא תאמה, אפילו חמוד הדהורה הייתה אסור. אז אולי, אז אסור לחמוד כלום. גם לא את התורה אסור לחמוד. אז הוא אומר, כיוון זה לא פסק, הוא אומר, אז זוהר, תחזי, בכולו עבד את הורה הייתה כלל, ועבד את פרט. בית ריחה, שדהו, עבדו וכו'. בכל מילה דעלמה, אבל הורייתא היא חמוד התדיר, שעשויים, גינזה דחי ארחה דיומי, בעל מין דין ובעל מדעתי, אני עשר אמירן דהורייתא, אינם כללה דכל פיקוד דהורייתא, כללה דלאלה. כלומר, מכיוון שהתורה פרטה, לא תחמוד, בית ריחה, שורו, עבדו וכל אשר לריחה, אז את זה אסור לך לחמוד, אבל את התורה אתה חייב לחמוד. בסדר? עד כאן דברי הזוהר. אני רוצה לומר לכם בעצם מה הכוונה, מה המשמעות הדרמטית, של הדברים שנאמרים פה, כי המשמעות פה היא, היא דרמטית, אי אפשר להכחיש, כן? בעצם, סליחה שאני אומר את זה בצורה הכי, הכי חדה והכי ברורה, בעצם, זה כאן אולי ההבדל בין מה שאתה אמרת לבין מה שהזוהר אומר. אתה אמרת, אמיר אמר, שכל מה שהתורה אסרה לנו, היא נתנה לנו דוגמתו באופן של היתר, כן? כאילו התחושה היא כדי שלא נתבאס, לא נגיד, היינו רוצים ש... התארתי לך, הגמרא שהזכרת נותנת עוד דוגמאות. אסרו לך אשת איש, אסור, נכון? התירו לך גרושה. התירו ייבום או גרושה, שיש לזה כאילו טעם שזה. אסרו לאכול בשר חזיר, התירו דג שיבוטה. אסרו לאכול בשר בחלב, התירו לך עטינים. כלומר, שאדם לא יגיד, יש לך משהו באיסור. זה כאילו כמו פרס תנחומים. הזוהר לא מדבר רק על זה. הזוהר מדבר יותר מזה. הזוהר אומר, אתה חייב. כלומר, כל אחד מאיתנו צריך להיות רוצח, גנב ונואף. אתם מבינים? דקדושה. למה? כי במילים האלו רצח, ובמילים האלו גניבה וניאוף, יש בהם איזושהי עוצמה אדירה, שלא יכול להיות שאין לה יישום בקדושה. אחרת היא כאילו נבראה לבטלה. אתם מבינים? עכשיו מיד אנחנו נראה בספר אור המאיר מה הוא אומר כאן, אבל זה הכרח. אני אתן לכם דוגמה קטנה לגבי לא תגנוב. אתם מכירים את רב זושה? שמעתם על רב זושה מאניפולי? יש לו דרשה אומר שהוא למד שבעה דברים מגנב. מכירים? שבעה דברים למדתי מגנב. מה? הוא אומר, שבעה דברים צריך ללמוד מגנב. הוא עושה מעשיו בצנעה. אם נכשל, מנסה שוב פעם. מתפלל לפני שהוא גונב, לא בוחל בכסף גדול או כסף קטן. גונב זה, אז הוא לא בוחל בדבר קטן או דבר גדול. יש לו שם... מה אמרתי? יש לו שם עוד איזה... הם כאילו, הם ביחד, יש להם אחדות. ועוד איזה... ככה הוא אומר. שבעה דברים למד מגנב. מגנב? למה אתה לא מביא דוגמה אחרת? למה? כי אין. הוא אומר רבי זושה, יש איזה משהו באיכות של הגנבים, שהיא באה לזה ביטוי רק שם. לא תמצא את כל שבעת הדברים האלו בעת עוברונה אחת של אדם אחר. יש משהו בגניבה, שהוא חושף את התכונות האלו. אז הוא אומר, צריך ללמוד מזה למקומות אחרים. יש משהו ב, 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 בתנועות האלו שהוא מאוד מאוד חזק. ולכן אומר הזוהר, כמו שהוא אסור, ככה הוא גם מותר. ואם זה מותר, אז צריך לעשות את זה באופן. כלומר, אם ירד כוח החמדה לעולם, ירד כוח החמדה לעולם, שאנשים חומדים ממון של אחרים, וחומדים עד, עד, עד כאב לב, הם בא להם ועם זה, אז את אותו כוח צריך להוציא אל הפועל בתורה. ולא פחות מזה. כי אם אתה מוציא את זה פחות מזה, אז כאילו הכוח הזה, אין לו איפה להתרוקן. תחשבו שהקדוש ברוך הוא הוריד כוח לעולם, והוא מחפש איפה להתרוקן, איפה לפעול. אם אתה נותן לו אפשרות לפעול בקדושה, הוא לא יחפש, הוא לא יחפש לפעול בתומעה. אם אתה לא נותן לו אפשרות לפעול בקדושה, אתה אומר, לא, כאן זה לא, כאן אנחנו אנשים מדהים, אז הוא יחפש מקומות אחרים לפעול, ואז הוא יפיל אותך במקומות אחרים. והדוגמה הכי קלאסית, שאני נותן אותה עכשיו, זה לא תינף. מה זה ניוף? ניוף זה, המילה ניוף, יש לה משמעות שלילית מאוד, אבל למה קוראים לניוף ניוף? אתם יודעים? למה? שאלה טובה, אני בדיוק שאלתי את זה בעצמי. רש"י אומר בכמה מקומות, שזה על שם האוויר שיוצא מהאף, של נואפים, כן? של הזה, מתנשקים, יוצא להם כזה אוויר מהאף. כלומר, זה מדבר על, על ההתלהטות של, של היצרים וכו', שזה ודאי דבר נורא והיום. אבל אומר הזוהר, את אותו להט שקיים אצל עוברי העבירה, אני רוצה לראות בין איש לאשתו כשהם נשואים בקדושה. ואם זה יהיה שם, ביתר, בשמחה, בקדושה, כמו שכאן הזוהר אומר, לשמוח באשתו שמחת מצווה, זה לא יהיה במקומות אחרים. אבל אם זה אצל בין איש לאשתו, זה מערכת היחסים האישית או האינטימית, היא קרירה, היא מאופקת כזאת, היא חצי כוח, אז כוח הניוף בעולם יחפש מקומות אחרים להיות זה. ואיפה? אז זה ייפול בתומה. אז זה דרמטי. כן, רצח. בוא ניקח דוגמת את הרצח. רצח, כמו שהזכרת, מלחמה, כן? הזכרת מלחמה. בואו ניקח רגע איך נראה רוצח. מי זה הטיפוס הזה של הרוצח? זה אחד שהוא לא רואה בעיניים. זה אחד שהוא אין לו... עכשיו, אני... תראו, הדברים שאני אומר כאן דברים, אז שזו, זה דברים מסוכנים מאוד, אבל אפשר להגיד אותם אולי פעם בשנה, לזכור אותם, מיד נראה איך הם מתורגמים פה. אבל מי זה רוצח? זה אחד שאומר, יש בעיה? אני פותר את הבעיה, איך אני פותר את הבעיה? אני מעלים את הבעיה! מה שכולנו פותרים בדו-שיח, בדיבור, בסבלנות. לרוצח אין סבלנות. אין לו זה. גמר סיפור. נכון? זה, הוא מגיע את זה לקצה, אני פותר את הבעיה לגמרי. יפה מאוד. אז כשאתה עסוק מול אויבי השם, או מול אויבי עם ישראל, זה צריך להיות מעמד הנפש שלך. זה צריך להיות מעמד הנפש. לגמור אותם עד הסוף. מדינת ישראל, רק שתדעו לכם, אנחנו אלופי העולם, בלא לגמור מלחמות כמו שצריך. ולנצח את כל אורך הדרך, וכשחסר את ה... את ה... את המאיכה האחרונה, פתאום שם אנחנו נהיים כאלה רחמנים. רוצח לא מתנה ככה. בדיוק. אגג. אבל גם בזה הקרוב. מלחמת יום הכיפורים מסתיימת כשצהל בצפון מנצח, מגיע עד טווח תותחים 40 קילומטר מדמשק, בדרום מקטרים את הארמיה השלישית. הארמיה השלישית זאת הארמיה המובחרת של הצבא המצרי שחוצה את התעלה, והצבא מצליח לקטר אותה, גם לחצות את התעלה, מבצע אבירי לב, וגם לקטר את הארמיה השלישית. עכשיו, מה נשאר לעשות? מה נשאר? חסל. תן את הפאנץ' האחרון של הדין. שמה נעצרנו. לא. שמה התחילו להעביר להם אספקה, פה, שמה. במקום למוטט לגמרי את הצבא המצרי, השארנו אותם חצי כוח כזה. כנה גם בצפון, במלחמת יום כיפור, לא הלכו עד הסוף. גם במלחמת לבנון הראשונה, גם בלבנון השנייה, גם באופרת יצוקה, עוד קצת, גם בצוק, עוצרים כזה, חצי כוח. אומר את התורה, לא תרצח. כלומר, כאן צריך, כמו שמי שזה רוצח, כן, אז הוא, יש כאן, אז הוא לא לוקח. עכשיו שזה מותר וזה מצווה, אז תוציא מתוך את האיכויות האכזריות הללו, כמו דוד המלך, עדינו העצני. שהוא היה להיות עדין כתולעת וקשה כעץ. וכנל לגבי לא תגנוב וכל הדברים האלו, כן? לא תגנוב הכוונה, תראו, כשאדם רוצה לגנוב כסף, אז הוא, הוא מזהה איזה אתגר. גנבים רוצים לגנוב כסף, אז הם עושים תחכומים, חבל לכם על הזמן. מאוד sophisticated ומאוד, נכון, מתכננים מפה, משם וזה, כמו שגנב יהודים לעשות. יפה, עכשיו אתה צריך נגיד לגנוב את יצר הרע. יש לך איזה קושי וצריך להתחיל להתמודד. אנחנו כל כך צפויים שזה חווה על הזמן. הנה, אנחנו כבר אומרים, טוב, קשה לי לקום בבקר, טוב, אני אשים שעון מעורר. יצר הרע צוחק, שעון מעורר הוא שם, וואי, וואי, זה בדיחה הכי טובה. הוא כבר שם לי 3 שנים שעון מעורר ולא קם. כל כך אנחנו צפויים, למה אנחנו לא מתוחכמים טיפה? עוקצים אותו במקום שהוא לא מצפה, מתחמנים את המערכת, ככה, קצת איזה רעננות של לגנוב קצת העניינים כדי, כן, כדי שיהיה קצת מעניין פה. למה אנחנו כל כך צפויים? רבי נחמן, חלק מהדברים שאומר על התבודדות, זה אומר כי בתפילות הרגילות, כבר זה כזה מסלול ידוע, אז כאילו היצר כבר הוא לוקח את התפילות, הוא כבר, הוא נמצא, בהתבודדות זה כאילו איזה דרך עוקפת, אז הוא פתאום מופתע, הוא לא מבין. זו הסיבה, דרך אגב, שבראש שנה תוקעים בשופר בכל מיני זוויות כדי לבלבל אותו, כדי שלא יודע איפה לחכות לנו, הוא לא יודע אם אנחנו תוקעים בבוקר, בערב, מוסף, זה, הצלחנו לעבור. טיפה קצת להיות אקטיבי, טיפה תהיה גנב. דקדושה, קצת, לא כזה. תראו מה אומר ספר אור המאיר. בואו ראה שאמר הנביא, כל הגונב מזה כמוהו ניקה, וכל הנשבע מזה כמוהו ניקה. וטרם הביאור נקדים מאמר הזוהר, שהבאנו לו תרצח לו תינף וכו', לא פסקה תאמה, ואיליו דפסקה תאמה, לא היה תיקון לעולם, ויהיה אסור לקט לנפשה באלמה, אף על גב דעבור על דאורייתא. אבל במה דפסקה תאמה אסור ושרי. לא תינף, איליו דפסקה תאמה, אסור אפילו להולוד, עד כאן זה ציטוט של הזוהר וכו' וכו'. או למערך די בעית את החדבד המצווה, ובמה דפסקה אסור ושרי לא תגנוב, אלא דפסקה תמה ואסור אפילו לגנוב דאטה דרבה באורייתא, או דאטה דחכם וכולי, ובמה דפסקה תמה אסור ושרי. עד כאן דברי הזוהר. נמצא העולה מדברי קודשו. אם לא היה בחינת פסיק הטעמים באורייתא בין שתי תיבות אלו, שניים, שניים, הבאים אל התיבה מעשרת הדיברות, לא, הסמוך לדיבור תגנוב, או לא, הסמוך לדיבור תינף כדומה, בלתי אפשרי היה שום גניבה בעולם, אפילו גניבה דמצווה. וממילא, אם אין בחינת גניבה בסיטרה דקדושה, מאין נמשך בחינת גניבה אל הקליפות? כי כל מה שיש בקדושה, כנגדה יש בסיטרה אחרה, זה לעומת זה, והכל נמשך מהתורה, אשר הסתכל קודש הבריחו וברא אלמה. כלומר, כוח הגניבה ירד לעולם בכלל, כדי שנשתמש בו, למה? לגניבה דקדושה. לזה ירד כוח הגניבה לעולם. זה התכלית שלו. אבל, ואם אתה לא משתמש בו למה שהוא ירד לתכלית, אז הוא מחפש תכליות אחרות, ואז הוא... כלומר, בוא נגיד ככה, כל אחד מאיתנו, סליחה שאני אומר, אבל כל אחד מאיתנו צריך להיות גנב. כל אחד מאיתנו מחפש את החוויה הזאת של לגנוב, של להקוץ מישהו, של זה. החוויה הזאת קיימת בעולם. התפקיד שלנו זה לדאוג של הכוח הזה, ניתן לו פתרון של... של קדושה. איך? תגנוב דף, תגנוב את הזמן, תגנוב, עקצתי את הזמן, הנה, במקום שאני בוזבז את 5 דקות, גנבתי אותם לקדושה. לגנוב את דעת רבו, לשאול איזה שאלה ולהשיג כאילו איזה ידע מהרב שהרב לא רצה לתת. כל מיני, כן, ככה, הצלחתי להוציא מהרב את התשובה, הוא לא רצה, הצלחתי ככה. כל מיני, זה חוויה כאותי, חוויה שובבה. אם לא נותנים פתרון לחוויה הזאת, אז חס חלילה עלולים להשיג את הריגוש הזה במקומות אחרים לא טובים.
הרבה
פעמים אתה יכול להתגבר על עצמך,
יש לך
איזה
משהו, אתה מתגבר
עליו,
אתה אומר, אני לא אעשה את זה
בכוח. השאלה אם זה סותר או שזה לפעמים ככה, לפעמים ככה. זה לא סותר, זה לפעמים ככה, לפעמים ככה. גם ההתגברות היא יכולה להיות חלק מהלא תרצח. כאילו, אני לא רואה בעיניים, תח, לא עושה את זה. מבין, כאילו, כוח כזה של רבק. מה שאומרים בצבא, רצח בעיניים, נכון? כאילו, זה. וממילא, והכל נמשך בתורה, וממילא יש אותיות התורה בכל העולם ומלואה, מדרגה התחתונה. ובהדרה לאפס ותוהו נחשב, ויחזור חס וחלילה לתוהו ובוהו. ולכן מוכרח לומר שכל הגונב וכיחש ורצח וניאוף וכולי, וכדומה ממידות המגונות וההופכים, בכולם יש בהם חיות מעט מאותיות התורה, להחיותם עד עד קץ. והכל מכוח פסקה תאמה שניתן רווח בין הדבקים. לא הסמוך אצל דיבור מעשרת הדיברות, גניבה וניאוף ורציחה וכדומה. מזה נמשך להם חיות מעט כדברי הזוהר. ואפשר לרמוז בדברי הנביא, כל הגונב מזה, הכוונה להורות, מאין נמשך בחינת גניבה בעולם, וכל הגונב, הכל נמשך מבחינת, זה הפסקה, תמה שנתנו בין הדבקים, תיבת לא מתיבת תגנוב וכדברי הזוהר. היא לא דפסקה תמה ואסור למיגנה, והכוונה, שימו לב מה אומר, זה הדרמטי פה. כיוון שאין בחינת גניבה בקדושה, ממילא לא היה שום בחינת גניבה, אפילו בקליפות המושכות חיות מלא תגנוב הכתוב בתורה. ומפס כתם שביניהם, ואתה שרי ואסור. ואומר הנביא, כמו הוא ניקה. כלומר, ביות כמו הוא, שישים האדם נפשו ורוחו לגנוב, כמו שכתוב בתורה, עם הפס כתמה. שישים האדם להיות גנב של התורה. לא גנב לא של, של הרחוב. אם האדם הוא שם את טיבו להיות גנב של התורה, בזה הוא מוריד את כוח הגניבה השלילי בעולם. יהיו פחות גנבים בעולם, וגם אתה תהיה פחות גנב, לא טוב, אם תשתמש בכוח הגניבה למה שצריך. זה מזכיר את רשת לקיש, נכון? רשת לקיש היה ראש הגנבים, ראש השודדים. אז רבי יוחנן אמר לו, הוא אמר לרבי יוחנן, יופייך לנשים. אז רבי יוחנן אמר לו, חלך לאורייתא. תדע לך, אם אתה תיכנס לעולם התורה, אתה תהיה הגנב הכי גדול. אתה תגנוב כאלה ידיעות שאף אחד עד היום לא יגיע. אתה תפרוץ לכאלה מקומות שאף אחד לא פרץ עליהם עדיין. בתחכום שלך, בשכל שלך, אתה תהיה הגנב הכי גדול, אבל גנב זה קדושה. שכנע אותו. אם הוא היה אומר לו, עזוב, אל תהיה גנב, לא צריך, בוא תחזור בתשובה, אז יש לה כשמר, מה? אני, כל החיים שלי זה גניבה, כל החיים שלי זה התרגשות. אבל רבי יוחנן אומר לו, לא, אני לא אומר לך זה, אני אומר לך, הכוח שלך, כוח הגניבה, בכוח הגניבה בעצמו, אתה תשתמש לאורייתא. אתה תהיה הגנב הכי גדול. איך? אתה תפרוץ ידיעות שאף אחד עד היום לא הצליח לדעת. אתה תגלה כל מיני מקומות, כל מיני חתירות, איך נכנסים לכל מיני סוגיות סבוכות, שעד אז אנשים נמנעו מהם. אתה תהיה הגנב של התורה. אז הוא מסכים, הוא הולך על זה. ולכן זה אחד מהתנאים הבודדים, אני חושב, שהשם שלו לא משתנה. כשהוא גנב, כשהוא ראש השודדים, איך קוראים לו? ריש לקיש. וכשהוא רב, איך קוראים לו? מה זה? זה... תחליף את השם. הרב ריש לקיש. כן? הרב זה... השם שלו הפרטי היה שמעון. בן לקיש. רבי שמעון. מה? לא. הוא נשאר אותו שם, כאילו לקח את התכונה הזאת עצמה והפך אותה, זה נהפוך הוא, של פורים. הפך אותה בתנועה אחת למנוף הקדושה. שישים האדם נפשו ורוחו לגנוב, כמו שכתוב בתורה, עם הפס כתם עדיין הוא רק לגנוב דעת רבי. אז ניקה האיש ההוא מאבון. אז הוא לא יהיה לו משיכה לגנוב דברים אחרים. ואני אומר אותו דבר בדור שלנו על מה שדיברנו, על לא תנאף וכו'. הוא לא תחמוד. אם אדם יש לו חמדה לתורה, אז זה ימנע, הוא מתחדש בתורה. אני אתן לכם דוגמה, מה זה חמדה לתורה? תראו, לכל אחד מאיתנו, יש לנו חשק לחפצים חדשים, נכון? אני לפחות יכול להגיד על עצמי, כשאני קונה בגד חדש, עושה לי טוב. אחר עושה טוב? נכון? קונה איזה נעליים, מה יש לכם פה? איזה בלנסטון, מה אני רואה פה? רדבק, בלנסטון, מה אתה? בלנסטון, טוב, אתה יודע, בלנסטון זה... אבסורד, איזה יופי יש לי. כל אחד מאיתנו, זה בסדר גמור. משיכה כזאת, זה. קח את זה לקודש. קח את זה לקודש. קנה לך איזה תלית חדשה. לפעמים אני רואה פה אנשים, גם במכון וגם זה, יש להם עוד תלית מהבר מצווה, כזאת קטנה, מגיע להם עד אמצע אגב, כזאת איזה מצ'וקמק. אחי, למה לא תפנק לך איזה תלית, כמו שצריך, ככה משהו יוקרתי כזה, שכל פעם שאתה תשים אותה, תרגיש כמו מלך. וכמובן, שים בתלית. תחלת, יפה, יש פה מי שמבין עניין, כן, פתיל תחלת, גם חלק מהעניין. למה לא תפנק את עצמך באיזה גביע, כסף יפה ככה לקידוש לשבת? למה לא תשים לעצמך איזה... אני רואה כאן אנשים מתפללים ביום יום מהסידורים שיש במכון, נשאר כוח, אבל למה לא יהיה לך סידור שלך? כזה יפה, מפואר קצת עם זה. למה לא תיקח את כוח החמדה לדברים חומריים ותקנה בו דברים יפים בקודש? למה את הדברים היפים אדם שומע רק לדברים, לדברי הרשות, ולפעמים גם לא רק לדברי הרשות. קח את כוח החמדה הזה, תגיד, אני כן, יש לי, לא תחמוד לספרים, אני רואה ספר קשה לי להתאפק, חומד אותו. חמידת התורה. וכאן אנחנו אומרים, גם באופן כללי אני אומר את זה, גם בסיפור של לא תנאף, כן? אם לא יהיה חום ושמחה וקרבה בין איש לאשתו, אז חס וחלילה, הכוח הזה יתפרץ במקום אחר. זה עלול להתפרץ במקום אחר, מקום של טומאה, מקום של נפילה, מקום של כישלון, למה? תן את הכוח הזה של הדבקות והקרבה וההשתוקקות, תוציא אותו בקדושה. אומר האור המאיר, אז ניקה האיש ההוא מעוון, רק לב הוא טל למשוך עד לקליפות, לגנוב גניבה ממש אסורה דאורייתא. בגלל שהוא לא גנב גניבת התורה, אז הוא גונב גניבה שאסור מהתורה. אבל אם היית גונב את גניבה שמודע, לא צריך, כבר היית, אני כבר מכיר החבר שלי להיות, אני הגנב הכי גדול. אני הגנב הכי גדול, אני כל היום גונב את היצר הרע, כל היום אני מצליח לגנוב אותו, מוציא לו לשון, עובד עליו, אומר לו בבוקר, הוא אומר לי, אנחנו הרי ביחד שיושבים במיטה, שוכנים, האדם והיצר הרע שניים ישנים במיטה, עכשיו האדם בא להתעורר, היצר הרע לוחש לו על האוזן, אחי, קר בחוץ, חושך, תראה, חשוך, מה אתה נורמדי לקום, עזב אותך, יש פה אל צ'יק צ'אק, יש פה משכן בעבד, משכן בדיעבד, או קוראים לזה, אז לא תגיע לשיעור, נכון, אבל מה כבר הרב יגיד היום, מה שהוא לא אמר אתמול, מה שהוא לא יגיד מחר, הכל ככה זה. עכשיו צריך להיות גנב, אתה אומר לו, אחי, אתה צודק 100%, אני איתך לגמרי, סגור, אנחנו פה שומרים על החום של המיטה, אני שנייה קם רגע לשירותים, אני תכף חוזר, תישאר, אל תזוז. הוא נשאר, אתה קם, בורח. אתה תחמן את העסק. קום שנייה, כבר, קנתי, יאללה, כבר. שנייה, אני קם, אני איתך לגמרי, אנחנו באותו ראש, אותו ראש אנחנו, צודק, אותו גל. שדר איתי, שנייה, אני קם רגע לשירותים, שדר, אני חוזר. תשאיר אותו לשם על הצהריים. מספרים, כתוב על העץ הערה, שהוא מלך זקן וכסיל, ככה שלמה המלך קורא לו בספר משלי. אז רב לוי יצחק מברדיצ'ב אמר, אני לא מבין למה קוראים לעץ הערה מלך זקן וכסיל. זהו, אנחנו יודעים שהוא תחמן לא קטן. אומר, הוא פעם אחת הוא הבין את זה, כי פעם באחד מהגלגולים רב לוי יצחק עצרו אותו. הוא היה בבית מעצר. והוא אומר, למרבה הפלא, אני בבית המעצר, אני קם בבוקר ואני רואה שהעץ הערה נמצא איתי. אז אני אומר לו, עכשיו אני מבין למה אתה מלך זקן וכסיל. מני, אני בבית כלא, אני חייב, אבל מי הכריח אותך להיכנס לפה? אתה כסיל. אז אומר, האור המאיר, מקלב אותה איתה או למשוך עד הקליפות, לגנוב גניבה מה שאסורה מדאורייתא, וכן אמרו, וכל הכחש מזה כמו ניקה, הכוונה גם איזה דרך האמור, כל הכחש, כל נמשך מזה הפסקה הטעמים, אומנם בעשותו ככה, כמו שעלה ברצונו הפשוט בפסיק הטעמים, בוודאי היה איש ניקה מאבון, רק רע יאמר וכיחש מה שאמרה התורה, ממשיך הכחשה מותרת עד לקליפות, לכן לא ינוקה רחס וחלילה. כלומר, זה שיטה טיפול פרדוקסלית. האדם לוקח את כוחות הגניבה, הטומאה, הניאוף, לא הטומאה, הגניבה, הניאוף, הרצח, החמידה, מוצא להם את האפיק החיובי, ואז הוא מחליש את הכוח שלהם בעולם, במקומות הלא טובים. גם בעולם וגם בו עצמו. אבל אם חוסמים ולא נותנים למקום הזה אפשרות בכלל, זה עדול להתפרץ במקומות גם של איסור. וזה מה שאומר הזוהר הקדוש בטעם העליון. זה לא דבר פשוט להגיד אותו. הכי קל להגיד, אסור וזהו. אבל הגמרא במסכת ברכות אומרת, איזהו פסוק שכל גופי תורה תלויים בו. מהו הפסוק? אומרת הגמרא, בכל דרכיך דאהו והוא יישר אורחותיך. ואומרת שם הגמרא, בכל דרכיך דאהו ואפילו לדבר עבירה. כלומר שהאדם יודע לקחת כוחות של בבסיס הם עלולים לשמש לעבירה, ולקחת את הכוח הזה בעצמו, לא רק בתור פרס ניחומים, אלא את הכוח הזה בעצמו לקחת, ולהשתמש בו למצווה. ואז הוא כאילו גם נהנה מהעוצמה של הכוח הזה, אבל גם מוציא אותו לפועל בקדושה. ריש לקיש, מה? זה... הנה, כאן יש דוגמאות דרך אגב. יש כאן דוגמאות. הנה, הדוגמה שלא תינף היא דוגמה קלאסית. דוגמה קלאסית. אם אדם כשהוא איש ואשתו, כשנמצאים אז הכל, מערכת יחסים, מערכת יחסים כאותי קרירה ולא זה. אז זה מזמין את הנפילה. אבל אם מבינים שכמו ה... איך שזה נראה לא תנאף באיסור, ככה צריך להיות אצלכם ביתר. באהבה, בדבקות, בהתעניינות, בשמחה. מה? קודם כל מתחתנים. נתנו גם דוגמאות. כלומר, יש לנו כאן, בגלל, זה הולך ככה, בגלל שלעבריינים אין להם עקבות, אז הם עושים משהו עם כל הלב, נכון? עושים את זה עד הסוף. תראה איך הם עושים את זה עד הסוף, ותעשה את זה עתה כשאתה עושה את זה בקדושה. בסדר, לא רואים. לא רואו את הראש שלך בכלל. בסדר? תראה איך הוא עושה את זה עם כל הלב, ותעשה את זה אתה, אבל בקדושה. לכן הזוהר, לכן התורה אומרת, בטעם העניין, לא תרצח. לא, כאילו, לא במצבים מסוימים, וכן במצבים אחרים. לדוגמה, לא תרצח. כן, אז יש, נגיד, בנפש, יש דברים שאנחנו מתמודדים איתם. שאנחנו רואים טוב, זה עניין של זמן, זה עניין של... אבל יש דברים שאדם צריך להגיד לעצמו, זה לא זמן, זה אני מפסיק היום, נגמר, זה לא, אני גמרתי עם זה, אני את זה רוצח. לא רואה את זה בעיניים, אני רואה קיר, אני עובר דרכו. אדם מחליט על מה, אבל הוא מבין שזה שהוא כאילו נסה להתמודד וזה, זה כאילו מריחה. ואז בוא תראה איך נראה בן אדם שלא רואה בעיניים ותהיה אתה ככה. וזה עצמו לוקח את הכוח הזה לכיוון הנכון. תחשבו על זה, חזקו ואמצו, ברוכים תהיו.